כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, ואברהם הוליד את יצחק. בסוג הזה יש פה קושי. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אם אתה כותב בן אברהם, מי הוליד את יצחק? אברהם, אז מה זה אברהם הוליד את יצחק? אני אותה, אולי אני מחוק את זה, מה אתה יודע? למה לא יודע? זה מיותר. אבל הכלל בידינו, אין דבר מיותר בתורה. כל מה שכתוב, זה צריך להיות כתוב, כי בא ללמד אותנו משהו. גם כאן, רש"י מלמד אותנו מהאיתור הזה, לא לומדים את זה. אלה תולדות יצחק. יעקב ועשיו היו אמורים בפרשה. זאת אומרת, יצחק היו לו שני בנים, יעקב ועשיו, אז באמת הפרשה שלנו היא עוסקת ביעקב. למרות שיעקב ועשיו זה דבר והיפוכו. כל אחד נשמה אחרת, אישיות אחרת, טיפוסים אחרים לגמרי. יעקב הוא היה איש תם יושב אוהלים, חור במכון מאיר, חור ישיבה, יושב כל היום לומד תורה. ועשיו היה איש צייד. היה כל היום צד את הבריות, צד חיות, אדם אכזרי מאוד. אוהב לאכול טוב, כמו שאומרים. מעין עניין תאוות ועניינים, כל הדברים האלה. אז הוא אומר, זה כתוב בפרשה. אז זה מה שרש"י אומר, תולדות יצחק שהיו לו שני בנים, אחד כזה ואחד כזה. בהרבה משפחות זה כתוב. כי לא כל הבנים שווים. אחד כזה, אחד כזה. תלו אותי למה. הנה, אתם רואים. וכל אדם הוא עולם בשני עצמו. ולכל אחד יש שליחות גם. גם לעשיו יש שליחות. לא רק ליעקב יש שליחות. הקונטרסטיות הזאת, הניגודיות הזאת, היא גם יש לה איזה חשיבות. לומדים אותה בכל זה. אז מהרעיונות טוב אתה לומד על זה. רוצה לדעת אם זה יעקב באמת, זה לא מספיק רק בחשוב שתם של אחיו. מכיר את אחיו, כל המידות שלו וכל הכל, תכיר מי זה יעקב אחיו. אתמול חשבנו על זה, ירו שם מה זה, מה קורה כאן? בדיוק בא מפקד המחוז של המשטרה, מפקד של כל היהודת, יהיו שם. זה שירה על החייל, הוא ילד בן 16. הוא שאל שאלה, כן, מאיפה כל הרוע הזה? ילד קטן בא והולך, מאיפה זה בא? מאיפה זה צומח כל הרוע הזה? כאילו, שם בתמיעה, אנחנו יודעים מאיפה זה בא. בא מישמעאל. אבל מה, אתה לומד את הקונטרסט, מהניגודיות אתה לומד. גם עשיו, אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו, אבל גם עשיו אפשר ללמוד מי זה יעקב, דווקא על ידי הניגודיות, על ידי זה שהוא עומד בדיוק הפוך ממנו. אז זה דבר אחד. הדבר השני אומר רש"י, אברהם הוליד את יצחק, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. צריך להבין מדוע. שינוי השם הוא לא דבר סתם, משנים את השם, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא אומר לו, תשמע, עד עכשיו אתה אב לערב, אברהם. עכשיו אני מוסיף לך עוד אברהם, ובמקום הוא אומר לו, מה המשמעות? מה המשמעות של אברהם? אב המון גויים. דהיינו, מי אדם לאומי, עברת לאדם קוסמופוליטי, עולמי. אב, אב זה אב משפיע. תפקידך להשפיע על כל האנושות כולה. קפצת מדרגה? כמו שאני אומר כאן לרווקים לפעמים. רוצה להתחתן? מישהו רוצה להתחתן? תהיה בוגר. קח אחריות, מה זה? אבל אם אתה ילד, והמנטליות או משהו כזה, אתה לא מוכן לקרוא בחיים. אז זה לא מתאים להקים משפחה כשאין אחריות. אז ברגע שאברהם קיבל את האחריות על המין האנושי, להשפיע על המין האנושי, אברהם. טוב, עכשיו אני מביא לך את יצחק. השם אדם כזה במחלקה כזאת מגיע שיהיה אלה שיקראו לו יצחק. למה יצחק? הוא צוחק כל היום. למה הוא צוחק כל היום? כי הוא אדם כללי. נולדתי מאבא מהול, ולא סתם, כי ישמעאל לא נולד מאבא מהול, ואבא מהולים, אדם כללי, אדם עולמי, אדם... זה מה שרשי אומר. רק אחרי ששינו לו את השם לאברהם, אז לא נוח שרי, רשי אומר, בתחילה קורא שרי, שרה לאמה רטור. רק השרה, היא השרה לכל העולם. רואים שהשם, יש לו משמעות, ולא סתם. יש תורה שלמה על הדבר הזה, גם היום יש כאלה שעוסקים בזה, אבל יש כאלה שעוסקים בפרמי דברים, ואנחנו עושים לפי השם. תקיב, לא מתאים, משפחים, לא פעם אומרים למישהו, לא מתאים לך. שני שם, שם הזה. בכל משנה אולי, גם שני שם. זה מאוד חולה, משהו כזה, עושים לו שם. כמו שאנחנו אומרים לי באופן רציונלי, אבל השם, מה זה שם? השם זה הנשמה. המילה נשמה, השורש של המילה נשמה זה שם. מה השם מהם הם? כאילו השם הוא נוגע לנשמתו של האדם. לא צריך לדבר בדבר. לומדים את זה מהתורה כמו שרציונלי. אברהם הוליד. אילו היה אברהם, אולי המולדת יצחק, הם ממתינו אותה, אחי, שמו לו את השם. דבר שני, אומר רש"י, דבר אחר, על ידי שכתב וכתוב יצחק בן אברהם. יצחק, כלומר, אברהם מולדת יצחק מדוע? לפי שהיו ליצני הדור, אומרים, מאבי מלך נתברה שרה. ויש להם הוכחה, שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה. אמנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסטר פניו של יצחק, דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם מוליד את יצחק. מה אתה אומר, רואים את יצחק, אומרים, תשמע, זה תומי סיאם, יצחק ואברהם. כל כך דומה לאבא שלו. אי אפשר לטעות, אי אפשר להגיד אבי מלך. זה מה שהוא אומר. לא פעם, באנו כאן לפעמים, תינוקות, ילדים, תלמידים, של אברכים. אני אומר, זה השכפול שלכם. אתם כל כך דומים להורים, לאבא, לאמא, אי אפשר לטעות כאן, זה מה שרש"י אומר. ליצני הדור, מי זה ליצני הדור? כל דור ודור, מה יש? ליצנים, גם הם, ליצנים. מדברים לשון הרב, דברים כאלה. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? כל השנים היא לא נתאפרה. פתאום באה אצל אבי מלך, היה בא עם מהריון. והגיוני שהיא התאפרה ממנו. בא הקדוש ברוך הוא נתן תרופה לצנות הזאת. הוא אומר, חבר'ה, תסתכלו, יצחק זה בדיוק יום. זה מה שרוצה. אסור אפילו לחשוב על הכיוון הזה. צר קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם. והעידו הכל, אברהם מולד את יצחק. וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם, שהרי היה שהעדות שיש באברהם, שאברהם הוליד יצחק על ידי מראו, כמו שראו אותו בהם. למרות שבאמנטליות הם היו שונים לגמרי. למה אברהם כל כולו היה אקטיביות, פעילות. כל הזמן הולך, 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 קורא בשם השם, אנחנו צורכים. יצחק כל כולו פסיביות. מה אתה אומר? עקדה. אבא, אתה אומר, עקדה, בסדר. לא מתווכח איתך. אני הולך בראש אושו, בראש איתך וכל העניין. כל דבר, כל דבר, הוא לא עושה שום דבר, ויש לו שפע בכל טוב. הוא רוצה אישה, אבא שלו רוצה אישה. הוא אומר, יש רק לך לשוח בשדה. אני פה איזה מלך, אישה. הוא בא, אה? מי? מי זאת? זה אשתך. אה, באמת? תודה רבה. יכול לקרוא דבר כזה. שלו צדיק כמו יצחק. הוא מתברך, בכל מקום מה שהוא נוגע, הכל מצליח. אבל הוא לא משתנה, הוא לא מתאמץ, הכל בא לו. זה ההפך מאברהם. אברהם מידת החסד. החסד תיתן לך, באמת ליעקב חסד אברהם. החסד זה עתד, להיות פעיל. זה המידה של אברהם. ויצחק הוא מרמז לנו על מידת הגבורה, מידת הדין. הדין והגבורה נכנסו, הקטנה. והייתי אומר שעומד בניגוד לאברהם, הוא לא. לפעמים הצמצום דווקא הוא המבוא להמשכיות, או עץ בשלכת, גפן שעומד בשלכת. הוא היה לצמצום, לא רואים, אבל זה המבוא להפריחה באביב וכל ה... וזה מהם יעשים לצעי הכל בסופו של דבר. אנחנו במשניות. פרק ד' לא, פרק ב' משנה האחרונה, משנה ת'. היו מטענים וירדו להם שמים קודם הנץ החמה. קיבלו על עצמם טענית, כי הייתה בצורת וכל זה, והנה השם פתח את הארובות השבים, וירדו להם שמים קודם הנץ החמה. לא ישלימו את הטענית, לא יעשו להם שכו בטענית. ולאחר הנץ החמה, ישלימו, זאת אומרת, הוא מבדיל בין הלילה והיום. זאת אומרת, ברגע שירדו בלילה גשמים, וכל זה לא יש להם אותם. אבל אם אחרי הנץ החמה שהתחיל היום, יש להם. רבי אליעזר אומר, קודם חצות, לא יש להם. אחר חצות, יש להם. מעשה שגזרו תענית בלוד, וירדו להם גשמים קודם חצות. אמר להם רבי טרפו, צאו ויאכלו ושתו ועשו יום טוב, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב. ובאו בין הארבעים וקראו אפילו ההלל הגדול. ההלל הגדול זה לא הלל הרגל שלנו. כן, אז היו מורים בשבת, הם לא של שבת. אז רואים שהוא אמר, אז כך היה בשבילהם סימן להשלחה, עד כדי כך שעשו, חינגה שלמה. כמו שאדם מתפלל על משהו, ופתאום זה בא לו. הוא כל כך שמח, מבסוט. כאן מדבר על הציבור. הציבור פתאום בא לו הגשם. בוא נראה. היו מתענים על הגשמים וירדו להם גשמים ביום התענית. קודם הנץ החמה, ולא ישלימו את התענית. שעדיין לא חנה עליהם התענית שירדו הגשמים. כי הבלילה, לא, הם היו מתענים בבוקר. לאחר הנץ החמה, ואם ירדו להם גשמים לאחר הנץ החמה, ישלימו את התענית. רבי אליעזר אומר, קודם חצות. אם ירדו להם גשמים לפני חצות, לא ישלימו. שהשעת חצות למען אכילה הוא, לרוב בני אדם. כיוון שירדו לפני חצות, עדיין לא חלה עליהם התענית. לאחר חצות, אם ירדו להם גשמים לאחר חצות, היום ישלימו את התענית. ובירושלמי מבואר, הטעם הועיל ועבר רובו של יום בקדושה, כן דבר חצות היום. והלכה כרבי אליעזר, מעשה שגזרו תענית בלוד על הגשמים. מעניין, הבת שלי גרה בלוד. היום היא גרה בלוד. זאת אומרת, אבא, זה דברים נפלאים כאן. הגשם יורד כאן ולא יורד שם. עד היום זה ככה. אבל לא רק בלוד. לפעמים אתה רואה בחוש. אתה רואה שחלק מהמקומות הוא יורד, חלק מהמקומות לא יורד. אני הייתי פעם קיבוצניק, והשדות שלנו היו, ומי שמכיר את השרון, זה עמק חפר. יש חלק המזרחית של עמק חפר, ליד יד חנה, כל האזור הזה. ושמר השרון, הקיבוץ שאני הייתי בו היה, בצורת מערבית, זה היה חרבית, האזור הזה. אז היינו יוצאים לעבודה, יש רואה גשם בבוקר בקיבוץ. אתה בא לשדה, הכל יבש. זאת אומרת, הגשם בארץ הוא ממש מתחלק עם העננים. יש מקום שיורד, יש מקום שלא יורד. אז זה היה בלוד ככה, ירד גשם. אז מעשה שגזרו תענית בלוד על הגשמים, ירדו להם גשמים קודם חצות ביום התענית. אמר להם רבי טרפון, שיושב בלוד, שוב יאכלו, שתו ועשו יום טוב. יצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, באו בין הארבעים לבית הכנסת, קראו הלל הגדול, מזמור הודו להשם כי טוב, כמחדו, הודו להשם וכולי, שאומרים את זה בתהילים, משום שכתוב בו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חלדו. ולמה מבואר הטעם שלא קראו קודם האכילה, לפני, לפי שאין אומרים עלן הגדול, אלא על נפש שבעה ובקרס מלאה. לכן הם חיכו לעניין הזה, מה זה יקרה סוף היום את העלן. אז זה נכון, אנחנו לא יודעים מה זה בצורת, אנחנו לא חקלאים. אבל פעם חקלאים, הם ידעו מה זה בצורת. ממש. לא היה השקעות ודברים כאלה. אז לפעמים ממש אתה, יש צער אדיר. אתה חורש ואתה זורע ואתה משקיע ואתה זה ואתה זה. מאוד נמשמים. זה צער גדול בעולם ולחקלאים. אז זה מה שהוא אומר, ביטרפון. אני מכיר בצערכם, שעוד נמשמים, איזה התפרצות של שמחה. וואי, איך מבטאים אותה? הלל הגדול, יאללה, חפלות, בואו. מישהו פעם ראה משחק כדורגל בחיים שלו? אני אפילו לא ראיתי, ראיתי בילדותי, סליחה. אבל לפעמים אני עובר בכביש ליד טדי קולק שיש שם משחק עם ביתר או משהו כזה. איזה שמחה, כולם קופצים על ספסלים, מבסוטים. על מה? איזה כדור שמתגלגל בדשא. אתה חושב לעצמי, וואי, וואי, וואי. איזה שמחה הייתה כשהבצורת הפסיקה. ביתר הוא קטן על השמחה הזאת. היו, והיה צריך לבטא אותה, זה מה שאומר המטרפון. חסד כזה, הקדוש ברוך הוא עושה להם. יאללה, תעשו, תתחילו לאכול, הלל. הוא צודק, המטרפון. אורות, רבותיי. קוף סמך תת קוף סמך תת טוב אולי לפני זה כתוב שאלוקים ברא את האדם מצלם אלוקים ברא את האדם באמת לא ספר שקוראים נפש החיים, לומדים אותו כאחרי מלכה בדרך כלל. ושם הוא מסביר מה הכוונה כשאומרים, האדם נברא בצלם אלוקים, הוא אומר שבניגוד לכל הבריאות האחרות שלא נבראו בצלם אלוקים, האדם הוא נברא בצורה כזאת שהוא לא רק נפעל, אלא פועל. לא, הטבע, כל המפעלות על פי חוקי טבע, הדברים כאלה. אבל האדם יש לו את היכולת להשפיע, לשנות, להתחדש וכל הדברים האלה. זה לבחור, זה המיוחד באדם. וצריך ללמוד את זה ולהבין את זה ומותר להפנים את זה. כי האדם צריך לדעת שהוא מצור מרכזי, הוא לא יכול, למעט דרכו או משהו כזה. ומה המשל דומה? שבוחרים אדם איזה תפקיד. לא יכול להתנהג כמו שלפני זה. אתה יש לך תפקיד, ציבורי, בצבא זה דוגמה חיה. מינו אותך למפקד. אתה לא יכול להגיד, יש לי ראש קטן, אני טירון, אני משהו. אתה קרח אחריות. למה? אתה יודע שכל החלטה שלך היא משפיעה על המערכת, שמתחתך. זה הצלם אלוקים. הכרת היכולת. והאחריות שמוטלת על האדם, שהוא משפיע על כל העולמות, כולם משפיע, כל אחד לפי מדרגתו כמובן, מבין את זה, זה מובן הדבר, על זה כותב כאן הרב. סעיף ח', בבקשה. אורות שיש. התגלות על דבר גודל ערכו של האדם. האדם צריך להכיר את ערכו ואת חשיבותו של עצמו, הוא עצמו. על השפעתו הגדולה של האדם, בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו של האדם, בהופעת שכלו על ההוויה, שהאדם הוא בשכל שלו משפיע על כל העולם, על כל היש. זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. למה? כי אומות העולם, הם נבראו בצלם אלוקים כשאדם הראשון נברא. אבל בגלל החטאים של חטא המבול, נוש והפלגה וכל זה, עבורים חכמים שהם איבדו את ההשפעה הטובה. הבנו את זה בהם שראים שאפילו טיטוס ומחבצה, שהם הכירים על בית המקדש, זה לא הם. אנחנו, קמח, תחון, תחון. בגללנו נחבט. הם לא קבלני משנה שם. ככה שאומות העולם, אין להם את היכולת להשפיע. שורש נשמתם הוא לא אומות העולם. אז הם איבדו, ובא אברהם אבינו, והוא היה ברכה. והוא, אברהם אבינו, הוא קיבל את הברכה. את היכולת להשפיע. רחוק, רחוק מאוד העולם כולו מהכרה הזו של ערך האדם. והכל חושבים שהאדם, ביחס למציאות, הוא רק פסיבי. זאת אומרת, הוא לא יכול להזיז שום דבר. פסיבי. אבל אנחנו, היסוד של האמונה שלנו, שאנחנו משפיעים על העולם, ויכולים לשנות, אפילו באופן קיצוני. יהושע בן נון אומר, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, מישהו היה פעם בעמק איילון, ילד מודיעין שם. טוב, שמש.
שמש.
אל תגזים. זה המצב, המקום הכי, הכי, המסה הכי גדולה בבריאה. האנרגיות ואור וכל זה. יהושע כזה קטן, שמש, תמדי. מה היא עושה השמש? עומד. מה, למה התורה כותבת לה? לא יודע. זה יעקב אבינו שיוצא ושמש ירדה לכבודו וכל הדברים. אלא זה מה שהוא בא ללמד, שחוקי הטבע קיימים, אבל כוחו של האדם הוא יותר גדול מבחינת השפעתו, אפילו על השמש, עכשיו למדנו תענית, על הגשמים וכל זה. למה נראה שמזג האוויר זה דבר מקרי? אבל זה לא מקרי. האדם הוא יכול להביא ברכה במעשה, בתפילתו, יכול גם להביא בבצורת, ודברים מעשו גם. זאת אומרת, חוקי הטבע נשלטים על ידי חוקים האלוקיים, זה צריך לדעת. ומי יש לו נגישות לחוקים האלוקיים? האדם. האדם, בניגוד לכל שאר הבריאות. ומי זה האדם? אתם קוראים אדם. עם ישראל קוראים אדם. אז זה מה שהוא אומר. רחוק רחוק מאוד הוא העולם, הכוונה האנושות, הוא לא מהכרה זו של ערך האדם. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה כל ערך באמת, כי זה לא נכון. ודאי שההערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמיות, המציאות שורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה, בערך של עצמך, כמו שאמרנו. אדם מקבל תפקיד, אדם מפקד, לא, זה לא נשק גאווה. הוא מקבל ערך. הוא אומר, אני יודע מה תפקידי בעולם, מה אני עושה בעולם. לכן הוא אומר, אדם צריך ללמוד מהו מהות האדם, מה אנו, ולדעת את גודל האחריות וההשפעה שיש על כל אחד ואחד מאיתנו, על הבריאה כולה. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול. ידיעת הערך היא נותנת לך את החשיבות העצמית, לא מצד הגאווה, אלא מצד הפונקציה, מצד התפקיד. וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים, ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, של האדם, ככה תגדל עצמותה של השפעה זה. כן, אדם צריך להיות מודע מאוד, זה הכרת הערך העצמי שלו. הרב כותב במוסר אביך בהתחלה, מי שלא מכיר בערך האדם ובערכה של עם ישראל ושל ארץ ישראל ובית המקדש וכל זה, כמעט ולא תואם טעם תפילה. כמעט אומר, ולא תואם טעם תפילה. רגע, מישהו כאן התפלל לבוקר? מישהו טעם טעם תפילה? זה פרטי ככה. אבל ברגע שאתה מכיר מה זה תפילה, אתה מבקש מאלוקים, מה אתה מבקש? אתה יודע מה אתה מבקש? אתה רוצה לאכול גלידה, בסדר. אבל אם אתה יודע מה ערכך, מה חשיבותך, מה עניינך, מה איך, ואתה אומר, התפילה הזאת מביאה טוב לאנשים, מביאה ברכה, הגשמים, רפואה, כל הדברים האלה, בגלל שאני אדם, זאת אומרת, אתה מתפלל עם כל הלב, כי אתה יודע שיש לך השפעה גדולה. לא תמיד אנחנו יכולים את הצינורות האלה, אבל זה דבר, אני אקריא לכם את זה במוסר אביך. הדבר הראשון, גם הרמח"ל, ראיתי בו כתוב לזה, הוא אומר, קודם כל תדע מי אתה. מה אנו, זה הביטוי שלו, מה אנו ומה חיינו. ואחר כך תנווט את החיים שלך. אם אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע לך זהות, הכרת ערך עצמי, אז איזה חיים יש לך? אין לך חיים בעצם. אתה מתנדד מכאן לכאן, מכאן לכאן. אז הוא אומר כאן, במוסר אביך הוא אומר, כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה, עבודה זה עבודה שבלב, כמעט שאי אפשר. אז כאילו אתה אבם כזה, עצם בלתי מזוהה. יש ביטוי כזה, עצם בלתי מזוהה. זה מה שהרב כותב כאן בהרות, כאן הוא אומר את זה בחריפות גדולה. הוא יודע את הדבר הזה. אנחנו רק יכולים איכשהו להפיץ לעולמו שלו. הוא לקח אחריות על כל עם ישראל. הוא אומר, עבד, אני עבד לעם קדוש בארץ הקודש. הוא יודע את השליחות שלו. ככה ערכו באמת גדול, כמה שהוא מכיר בערכו. וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, של האדם עצמו, ככה תגדל עצמותה של השפעה הזו. מובן הדבר שידיעה כזאת אי אפשר להשתיר רק ידיעה גרידה. לא יכול להיות סתם עניין של אינפורמציה על משהו. מהות החיים, הרצון וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה הזאת. זאת אומרת, אדם צריך לחיות את זה, לא רק לדעת את זה מבחינת ידיעה אינפורמטיבית. בקישור זה צריך שיתהווה על פי סגולה היסטורית ארוכה. זאת אומרת, אתה יוצא מן הפרט אל הכלל, לעם ישראל העתיק הזה, הגדול הזה, הענק הזה. וזהו גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. בסגולה ההיסטורית שלו, ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההוויה יצא אל הפועל בישראל, בייחוד. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי, זה לא רק עניין אישי כשאתה אדם מוסרי, ולא רק משפחתי ולאומי, ולא רק אנושי כללי, אף על פי שהכל כלול בו, בעם ישראל, אבל בעיקרו הוא אלוקי, המוסר הוא אלוקי. תורת השם בורא עולם, תורה שהיא המשכה של היצירה האלוקית, לא פחות מזה. גדולה ההכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עדי עם. וואי, צערה, כל מילה שכנה פצצה. זה הדבר החשוב ביותר, זה הכרת הערך העצמי שלנו. אבל שוב פעם, מתוך ענווה, לא מתוך גאווה חס ושלום. שוב פעם.